בוקר טוב ושלום רב באולפן ישראל בן צבי. אלימות של עשרות שוטרים הלילה בנתיבות במתחם קברו של מרן הבבא סאלי זכר צדיק וקדוש לברכה, שהיום הוא יום ההילולה שלו. כתבנו בן צבי לייזרוביץ' מוסר כי הם מתפללים, הוכו באלימות קשה על ידי שוטרים בסמוך לציון, ואף 12 מהם נעצרו. המתפללים טוענים להתנהגות שאינה עולמת של השוטרים, והפעלת כוח בלתי סביר נגדם. עוד מציין כתבנו כי ההילולה בנתיבות נערכת חרף ניסיונות של הממשלה לבטל את האירוע, ורבבות יעלו עד ליום שישי לציון. כוח צהל פתח הלילה באש לעבר מספר חשודים במובלד במרכז רמת הגולן. כתבנו קובי פינקלר מוסר כי תצפיות צהל זיהו מספר חשודים בעמדות צבאיות בסמוך למיקומי הכוח. הוא ביצע ירי פיצצות תאורה וירי להרחקה באמצעות טנקים, ולאחריו החשודים התרחקו לעומק שטח סוריה. הפלסטינים מדווחים כי בעימותים הלילה בשכם נהרג צעיר בן 21 מאש צהל. על פי הערכה, הצעיר השתתף בחילופי אש נגד כוחות הביטחון הישראלים. מהבוקר בשכם משתתפים אלפים בצעדת זעם במחאה על מותו של החמוש. בווינה יימשכו היום הדיונים בין איראן למעצמות המערב. ראש המשלחת האיראנית אמר כי אפשר להתקדם מהר אם תהיה פתיחות בצד השני. עוד נמסר ממשרד החוץ בטהרן כי המשלחת לשיחות תיפגש עם משלחת מדרום קוריאה מחזיקה במאות מיליוני דולרים שהוקפאו על ידי ארצות הברית. אתמול נשמע פיצוץ עז במפעל להרכבת צנטרפוגות באיראן, אותו מפעל שהותקף בשנה שעברה בתקיפה המיוחסת לישראל. קשיש בשנות ה-80 לחייו נספה בשריפה שפרצה בדירת מגורים ברחוב הרב קוק בנתניה. צוותי כיבוי חילצו את האיש מהדירה הבוערת, אך נאלצו לקבוע את מותו בשטח. ובפילדלפיה נספו 12 בני אדם, בהם 8 ילדים, בדליקה שפרצה בבניין דיור ציבורי בין 3 קומות. מוסקבה הודיעה כי תשלח לקזחסטן כוח צבאי שיסייע לשמור על השלום במדינה ויתגבר את כוחות הצבא. כתבנו שלמה ריזל מציין כי במדינה משבר לאומי, בעקבות ההחלטה להכפיל את מחירי הדלקים, מיליוני אזרחים יצאו מתחילת השבוע לרחובות בדרישה להדיח את הנשיא. עדכונים ותכנים נוספים ניתן למצוא באתר כל חי, תחזית מזג האוויר, היום עלייה בטמפרטורות. ועד כאן חדשות כל חי.
חזקים, מחוברים, משדרים.
מהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל'ה פרידמן.
בוקר טוב לכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע כמדי שבוע. בוקר טוב יאנקל'ה.
בוקר טוב איתי, בוקר טוב למאזינים. מה העניינים? מה שלומך? חבר השבוע?
שבח לבורא עולם, איך אתה?
וואלה, האמת שהתראינו אלו פעמים השבוע.
בשיעור השבועי,
בעוד כמה. אבל אני רואה אותך עכשיו באנרגיות חיוביות, על הבוקר, יום חמישי. טוב מאוד.
אין פקקים, יש קורונה, חזרנו, שמת לב שחזרנו קצת
ל... יש קורונה, בוקר טוב לאבי גדלוביץ' שברגעים אלו נכנס לאולפן.
בוקר טוב למוטי קופפר שנמצא כאן כבר מחמש בבוקר. ולכם המאזינים שנמצאים איתנו.
רגע, אבל לפני שאתה יוצא, מהיום אתה יודע איך אתה יוצא לפרסומות?
איך?
אוף לי מהעיניים.
אוי ואבוי.
אחרי זה נסביר למאזינים, אלה שעדיין לא יודעים, מה זה אומר אוף לי מהעיניים החדש.
אז כל זאת ועוד בשעתיים שלפנינו, ואנחנו מתחילים.
אז אתה יודע
מה? שוב בוקר טוב.
בוקר טוב לכולם. שמה, בוא נתחיל דווקא מזה.
מה קרה? למה אתה רוצה שאני אעוף?
לא. אני לא יודע מה יקרה עם זה. תגיד לי, ראש ממשלה שמאבד עשתונות, לא ראינו דבר כזה בחיים. לטובת ציבור המאזינים שלא יודע מה היה אתמול בכנסת, אז במהלך, אני לא יודע איך לקרוא לזה, גן ילדים, קייטנה, מחנה נופש, או בית משוגעים.
או כנסת.
או בית משוגעים, כן?
כנסת, זה כבר, זה מילה שממצא את הכל.
צעקות, קללות, לא נותנים אחד לשני לדבר, אתה יודע, איכשהו, דברים שאנחנו רגילים אליהם. אבל ראש ממשלה, שמגיעה אליו חברת כנסת, אורית סטרוק, ואומרת לו, במילים פשוטות ובעדינות, בסך הכל בגדת בבוחרים שלך, הצבעת בדיוק הפוך ממה שהחלטת שאתה עושה.
ואז אתה אומר לו, אופי לי מהעיניים.
אופי לי מהעיניים. תגיד לי, זה לא עזוי?
תראה, השמאלנים כנראה שהם, יש להם יותר תמצות אולי, כי הם
אמרו
את זה לנתניהו הולך, אבל הוא עושה את זה בשפה...
כשחבר כנסת מיקי זוהר אמר לזאתי, איך קוראים לזאת שאימו עליה? סילמן.
עידית סילמן.
כשהוא אמר לילדה קטנה, זה פתח מהדורות חדשות.
שפורוש אמר.
איזה שפה, איזה...
נא להתנהג בשפה...
ראש ממשלה אומר לבן אדם, לחברת כנסת, אוף לי מהעיניים, זה נשמע לך נורמלי?
טוב. זה כנסת ישראל, כנראה שהיא שוברת ציים כל הזמן. אני עוד זוכר שצחקו על אורן חזן. אמרו שהוא הבן אדם מבזה את הכנסת.
אורן חזן בעיניי זה ליגה, 10 ליגות מעל בנט.
אני חושב שהיום, לא יודע מה, בכלל, באווירה הכללית של הכנסת, אני חושב שהיום...
תשמע, מה חשבתי עוד משהו? תשמע, יש לנו, אנחנו הדתיים, החרדים, יש לנו נס שיש לנו את אלוקים. אם לא היה לנו, תקשיב טוב, אני משווה את זה ממש, זה לשתי חולים, אחד דתי ואחד לא. וזה שתיים, בוא נניח, נשארה חצי שנה לחיות. לדתי, לזה שחילוני, תשמע, אין לו במי להאמין, אין לו כלום. תשמע, כל יום עובר עליו, כל החצי שנה הזאת עוברת עליו על הפנים.
בסבל.
בטח, כי אין לו גם תקווה. בן אדם דתי, חרדי, יש לו אמונה בהשם יתברך. אז גם אם המצב קשה, זה אין לחבר שלו, הוא יש לו למי להתפלל, יש לו למי לקוות,
לא שבעזרת השם יהיה... הוא נמצא בפרוסדור.
הוא יודע, בדיוק, הוא יודע גם
הוא
שזה
מחזק את הכל
אותו,
בדרך
נכון, וממרק אותו. תקשיב, אותו דבר בממשלה עכשיו.
מה? תסביר את הקשר.
בהחלט אני אסביר את הקשר. המצב הוא של בוקה ומבולקה. תקשיב, עשרות אלפי נדבקים ביום, חצי מדינה בבידודים, תלמידים שוב לא הולכים לבתי ספר. אגב, שתיים מהבנות שלי השבוע, יום כן, יום לא. לראשונה נאלצתי, אתה עזרת לנו, אתה זוכר את הבדיקת אנטיגן. שלא ידענו, והאמת, עדיף להשתמש באפליקציה שלך, שזה עוד נחשוף
בי. לא, 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 לא עכשיו, לא עכשיו. זה סטארט-אפ חדש.
אבל עכשיו אנחנו בקטע הכי רציני שבעולם. הממשלה הזאת מפירה כל הבטחה וכל סיסמה שהייתה להם קודם. יש הרגשה כללית בציבור שאין על מי לסמוך בהנהגת המדינה. אז תגיד לי אתה.
דרך אגב,
וזה עוד רק בקורונה, ועשרות אלפי נדבקים, ויד ימין לא יודעת מיד שמאל עושה, ומחליפים לך הוראות לפעמים בו זמנית באותו יום. ואתמול, אני מוסיף לך עוד משהו, אולי אתה לא יודע, אתמול
יצא הוראה. כל יום מחליפים.
אתמול יצא הוראה, איך, של בנט ושל שר הבריאות, מה לעשות במערכת החינוך. כמה שעות אחר כך מוציאה שאשא ביטון, מכחישת הקורונה, שרת החינוך, מוציאה הנחיה. לא, בינתיים אני משאה את זה.
כי ההחלטה הזאת לא מתאומת איתה.
תגיד לי, אתה זה רציני? הציבור, השרים לא עושים את מה שראש הממשלה אומר. הולכים שרים ועושים במסיבות.
תראה, זה שהממשלה הזאת כושלת, אני חושב ש...
אבל זה משדר לציבור.
אין אנשים שחושבים שזה לא נכון. אבל זה, אין מה לעשות עם זה. זה הסיטואציה
שאנחנו נמצאים בה. אבל זה משדר לציבור שלי שישר בעיניו יעשה. בחייך, תגיד לי, זה רציני הבדיקות האנטיגן האלה? אני שואל אותך, הרי הציבור צריך לקנות אותם.
למה לא? נו.
מה אתה? אל תגיד לי למה לא, נו, אני רואה את החיוך פה. זה אנשים לא רואים.
מה זה חיוך? לא הבנתי, סליחה, אנשים נבדקים כל יום.
אתה יודע, אבל אני אשאל את זה בעדינות. נניח שיש עכשיו כיתה, לא משנה איפה היא, בבית ספר שצריכים חוזרים מבידוד של יום או יומיים, כל אחד צריך לחזור לפי הנחיות עם בדיקת אנטיגן ביתית.
נו.
אתה באמת חושב שכולם עושים את הבדיקה?
למה לא?
כי זה עולה כסף. אני, וואלה, בתוך עמי אני יושב, אני לא רוצה חס וחלילה להגיד שאנחנו לא מקיימים הוראות.
בוא נתקדם שלב קדימה. נניח שכולם אומרים שהם נבדקו.
אבל הם לא נבדקים.
לא, נגיד שכולם אומרים שהם נבדקו ונמצאו שליליים. אתה לא מבין איזה טוב זה? למה? אתה מוריד את הקורונה בשנייה. אין קורונה.
מה זאת אומרת?
אין קורונה, כולם שליליים.
כולם שליליים, גם אלה שמשתעלים, גם אלה
ש... אבל כולם שליליים. זו המטרה, הרי היום מה הבעיה? שיש אחוז חיובי גבוה.
ותחשוב שאחוז...
שימו לב איך אני מוריד את הקורונה ביום.
האחוז הזה אגב מאוד גבוה, למרות שבאמת לא כולם נבדקים. זאת אומרת שזה הרבה יותר ממה שאנחנו יודעים.
כן, נכון, זה מה שאני טוען. אז אני אומר, אז מה הבעיה? אז כנראה שזה לא באמת בעיה.
אז רגע, אז עכשיו אני מסיים איתך במה שהתחלתי, שלמה זה דומה למי שיש לו אמונה ומי שאין לו, למי שיש ולמי שאין.
אוקיי.
בגלל שזה רק בקורונה, ולא הוספתי לך את יוקר המחיה, ולא הוספתי לך את המצב הביטחוני הרגיש. יש הרגשה במדינה, מאז שבנט ראש ממשלה, של בוקה ומבולקה, ובאמת פחד, מזל שלנו, שלפחות אני מתפלל לאלוקים, ש...
אתה אומר לפחות יש לנו איזה תקווה.
כן, בן אדם אחר, אם אין לו אלוקים, הוא מיואש במדינה, מיואש. עדיף לו להגר, לא יודע לאן, אבל עדיף להגר.
יש מקומות טובים.
איפה למשל?
לא יודע, חסר מקומות.
איפה היה המקום הזה שראינו אז שאפשר לקנות בית באיטליה? בוא נלך לשם שכונה.
ביוון.
בכמה דולרים, איפה זה היה?
אתה מערבב עסקים.
טוב, זה לתוכנית אחרת.
כן, לתוכנית אחרת, אולי נדבר עליה בסוף התוכנית, אז כדאי לכם להישאר איתנו. טוב, מה? אוקיי, מבקשים פה איזה משהו, אבל זה לא קשור. בקיצור, השינוי הזה בהנחיות, ודרך אגב, אני ראיתי שיש גם פערים, דרך אגב, הזכרת כבר את נושא הבדיקות, יש פערים בנושא הבדיקות במחירים, בין כל מיני רשתות, אתה יודע.
מה זה אומר?
110 שקלים עד 30 ומשהו, 35 שקלים,
עד 50 שקלים, אני
שבוע... לבדיקה אחת?
כן, בדיקה אחת, אתה בסופר פארם, 50 שקל, 49. ואם אתה קונה 3 ב-74. מה באמת ההבדלים במחירים, מה זה?
לא, זה הסדר גודל, אני כבר 50, אני כבר לא... לא, כנראה שזה של 50...
עולה לך 300, זה עולה לך...
לא, כנראה שהבדיקה של 50 היא מוציאה אותך תמיד שלילי, אתה... זה יוצא מצוין. והבדיקה הזולה יכולה לעשות פדיחות.
טוב, תשמע, שווה...
שווה להשקיע. טוב, זה לא מצחיק. עוד דבר אחד שהזכרתי אותו בפתיח, ככה לפני שאנחנו עוברים למרואיין הבא שלנו, זה העובדה, איך אני יודע שאנחנו בקורונה, אני מדי פעם נוסע בכבישים, גם אתה כמעט כל יום, לא כמעט, כל יום, שאתה רואה שהתנועה ככה נהיית יותר דלילה, אז פתאום אתה מבין, אתה חוזר הביתה בשעה במקום שעה וחצי.
אשתי אתמול אומרת לי, תשמע, הלכתי
לבד, הייתה צריכה
להחליף איזה משהו
באיזה חנות. שחזרת מוקדם.
אומרת לי, תשמע, לא היה אנשים בקניון, לא היו אנשים.
אז אני אומר לך שגם בכבישים אתה נוסע, ברוך השם, לא יודע, אתמול, אני לא יודע מה...
אז תשמע, אז צריך להגיד את זה לא עם חיוך, עם כאב, כי בממשלה הקודמת, לפחות היה מנגנון פיצוי, לפחות, באמת, רוב המדינה לא עבדה, היה...
אתה אומר בעצם היום אנשים גם לא עובדים וגם...
זה הרבה יותר גרוע, גם לא עובדים, גם הם משלמים על זה מכיסם וגם חולים. מה נגיד?
טוב, מזל שאנחנו לא נבחרי הציבור. אחרת גם היינו צריכים לריב כל היום, כמו בכנסת, וגם הציבור היה...
אבל אם יש לנו זמן, אני לא רוצה להרגיז אותך, אבל אתה יודע שיש לי איך להרגיז אותך.
בבקשה.
כן?
לא, אל תרגיז.
לא, ארגיז אותך בקטנה.
כן.
למה? שוב ושוב ושוב אני מגיע למצב שאני שואל את עצמי, יש לנו חברי כנסת חרדים, שלנו, גם בש"ס, גם ביהדות התורה. אתמול, כולם ראו סרטון מטורף. מקטזית, שוטרים, על מפגין חרדי, משהו שלא עושים לאף אחד. הזרם מטיס אותו, הוא פוגע בקצה של המדרכה, הוא נפצע.
פגע לו בראש גם.
זה, הוא יכל למות גם.
נכון. השוטרים ראיתי את הסרטון מזעזע.
יפה מאוד. מי יצא להגנת החרדים? חבר הכנסת מוסי רז ממרץ. אתה קולט? הוא יצא כבר אתמול באונליין, הוא לא חיכה פעמיים. כן. הוא יצא והוא אמר, אני אכנס את הוועדה לביטחון פנים בכנסת, אני מוכה על זה.
כבר היה על זה החלטות.
נו, אבל אני שואל אותך, אין פה צפה ואין מצפצף מצד הציבור שלנו, מהחברי כנסת שלנו החרדים? איפה גפני, איפה מקלב, איפה אריה דרי, איפה משה אבוטבול, איפה כל החבר שלנו? איפה מלכיאלי? מה, יודעים רק לצוק על אחמד טיבי או בכנסת?
תוך כדי שאתה מדבר.
שיזעקו בדברים החשובים לנו. אתה מעלל ואתה לא מוצא כותרות, אני לא בטוח שאתה מוצא כותרות.
מצאתי בעיתון אחד, בעיתון המבשר, בלי מחאה, בדרך כלל הם מביאים ציטוט של מאיר פורוש או משהו כזה, אבל פה אין.
לא היה לו זמן.
זעם ומחאה, צעיר נפגע בראשו כתוצאה מזרם מחתזית שהופעל נגדו בכינון ישיר, בלי תגובה של חבר כנסת.
אגב, הזעם ומחאה פה הוא של האורך, הוא של האורך של העיתון.
כן, האורך
מוחש. הוא לא של החבר כנסת, הוא לא...
תראה. מחאה צריכה להיות, אני חושב שבכלל מפחדים להתעסק עם כל נושא הזה של הפגנות וזה, לא יודע למה.
תגיד לי, זה לא הזוי שממרץ צריכים להגן עלינו החרדים?
כביכול כדי לא לגבות הפגנות. הם חושבים שאם אתה מגנה אלימות בהפגנות, אז...
ככה או ככה שמים עליהם גז, תראה מה קורה בכנסת, תראה מה קורה איתם. אז הם צריכים לפחד ממה להגיד? אני במקומה הייתי הולך, אני בעצמי להפגין.
אתה יודע מה, בהמשך, אני מניח שיהיו איתנו גם הפוליטיקאים החרדים, ונדבר איתם גם על זה. אבל עכשיו בוא נחזור לקורונה.
יאללה.
בוקר טוב לפרופסור יונתן הלוי.
בוקר אור.
נשיא בית החולים שערי צדק. דיברנו פה מקודם על הקורונה, אני רוצה לשאול אותך, אתה יודע, נתחיל בשאלה הבסיסית ביותר, האם אנחנו בסיטואציה של הפקרות ואנדרלמוסיה מבחינת ניהול הקורונה?
אני מבין אלה שלא סוברים כך. אני לא חושב שהממשלה מצפה שאנחנו כולנו נדבק, אבל אני חושב שצו השעה שמתאפיין, שעה שמתאפיינת בכך שאף אחד לא מוגן מפני הדבקה באומיקרון, מצד שני כל המחוסנים, בוודאי המחוסנים בשלישית, מוגנים מפני מחלה קשה, השמירה על המשק פתוח ועל מערכת החינוך פתוח, פתוחה, היא צו השעה.
אבל זה עבודה בעיניים על הציבור, סליחה. סליחה, זה עבודה בעיניים על הציבור. בפעם שעברה, הפועל היוצא זה שחצי מדינה בבידודים. פעם שעברה, לפחות היה מנגנון פיצוי.
לא, 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 הפיצוי לא קשור. אני מדבר עכשיו על ניהול הקורונה.
הוא אומר שבפועל המדינה,
נכון, אבל זה לא קשור עכשיו לשאלה, לא, אני חושב שזה לא קשור לשאלה הרפואית, כי פרופסור הלוי,
מבחינה רפואית מדבר, אוקיי.
לא, אני שואל, קודם כל אמרת שאף אחד לא חסין מהדבקה, כנראה ראינו את זה גם בפעמים קודמות, אבל הפעם אנחנו רואים את
ה... לא, 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 לא ראינו את זה פעמים קודמות, סליחה. אין שום השוואה בין הדלטה לאומיקרון.
נכון, כי הפעם בעצם הזינוק...
לא, אבל זה בדיוק השאלה, גם על השאלה הכלכלית. ברגע שההנחה היא שיש פה הדבקה המונית, אי אפשר לעשות PCR לכולם, אי אפשר לפצות את כולם, אפשר לעשות סגר. הסגר, מבחינת המאזן בין רפואה לכלכלה, לחיים, לחיי הנפש, לחיי חברה, באומיקרון, שהוא שונה לגמרי מהדלטה, הוא נוטה לכיוון השארת המשק פתוח. אני גם בעד פתיחת שדה התעופה ושיבואו, ואכן תהיה פה הדבקה המונית, מחוסנים לא נמצאים בסיכון למחלה קשה.
אבל סליחה, במספרים המדוברים, איך בתי החולים התמודדו עם זה? הרי מדובר על מספרים של כמעט 50 אלף נדבקים ליום.
אנחנו שבועיים לתוך הקורונה, כבר אתמול היה שיא הנדבקים מזה שנתיים, בבתי החולים יש כשישית מהאנשים שהיו פה בגל הקודם. בשערי צדק יש הבוקר 15 איש, אין אף מחוסן בשלישית, לא מונשם ולא עם מחלה קשה. פה ושם אנחנו רואים כאלה, אבל הקורונה היא לא הדבר המרכזי אצלם. הם הגיעו לבית חולים בגלל התקף לב ונמצאו מאומתים. ולכן אתה לא יכול בכלל להשוות את הגלים. איך בתי החולים התמודדו?
אני מכבד את מה שאתה אומר, אבל בכל התקופה הקודמת של הקורונה, הפוך בדיוק, גם את מי שהגיע בגלל לב, וגם את מי שהגיע בגלל כל מיני סיבות אחרות, צירפו אותם למניין החולי קורונה. ופתאום עכשיו אתה בעצמך אומר לנו לא, מי שהגיע חולה לב הוא לא קשור לקורונה.
אתה מחפש פרצות במקום שאין פרצות, יש רושם שאתה שוב בא מפוזיציה. מכיוון שגם בפעם הקודמת, כשיונית לוי בערוץ 12 פותחת ואומרת, נפטרו היום שלושה אנשים מקורונה, היא לא מבדילה בין מי שנפטר מקורונה לבין מי שהוא היה בין 92 עם מחלות רקע קשות ביותר ונמצא מאומת לקורונה. כך שהספירה היא בדיוק אותה ספירה, ואני מודיע לך שבתי החולים, יכול להיות שאנחנו בתחילת הגל, אבל בתי החולים הם בכלל ללא השוואה, ללא השוואה. אם משהו מאיים על בתי החולים היום זה השפעת ולא הקורונה.
טוב, אז קודם כל הרגעת אותנו. Okay. זה קודם כל. אבל אני חושב שעדיין, כשמסתכלים על הממשלה, וזה אולי פחות קשור אליך, אבל אתה גם כנמצא שם, אתה יודע, בתור נשיא בית חולים, אתם מייעצים אולי לממשלה, מסתכל על מתווה הבדיקות, למשל, שדיבר עליו ינקלה מקודם, ואומר, אני לא בטוח שכל אחד באמת הולך עכשיו ועושה בדיקות אנטיגן, כשהוא שולח את כל הילדים לבית ספר.
או שצריך ללכת לעבודה.
בזה אתה צודק ב-100%, ואין ספק שהממשלה החליטה, כהחלטה מושכלת, שאפשר לקבל אותה ואפשר לחלוק עליה, להעביר את האחריות לציבור, כי זה לא לכדי שיעשה שכל מי שיש לו סימפטומים, ואו היה ליד מאומת, בעיקר היה ליד מאומת, יעשה בדיקת PCR. ראיתם את התורים וזה לא הולך. זה גם במדינות אחרות אותו דבר, ואכן האחריות עברה לערבות הדדית וערבות אישית של הקהל, ומה לנו יותר קדוש מישראל ערבים זה לזה. ולכן זה צריך לדאוג לזה שאנשים באמת יעשו את הבדיקות הביתיות.
איך נדאג לזה? זה מה שמחסר לי להאמין. פתאום סומכים על הציבור, אני...
אין ברירה.
מה זה אין ברירה?
אין לי ספק שמסתובבים בקרבנו הרבה אנשים שנדבקו, לא יודעים על זה, ומדביקים גם את האחרים. אלה החדשות הרעות. החדשות הטובות זה שהאומיקרון לא גורם מחלה קשה במחוסנים. לא בשלישית, ואני כבר לא מדבר על החיסון הרביעי. אם משהו מדאיג אותי, זה הלא מחוסנים. ולדרוש מהלא מחוסנים להגן על עצמם, ולא להסתובב במקומות תומי אדם, ולא להסיר את המסכה, שזה הייתי מצפה גם מכן מחוסנים, אבל לדרוש את זה מהלא מחוסנים, זו דרישה אתית צבירה במדינה שבשם הדמוקרטיה ובצדק לא מחוקקת חוק. חובה לחיסון, מה שאוסטריה עומדת לעשות בשבוע הבא.
או צרפת למשל, מקרון ראיתי גם הולך להטיל סנקציות על כל מי שלא התחסן.
נכון, וברוך השם אנחנו לא אוסטריה, אבל לחייב אותם לדאוג להגן על עצמם ועל הציבור, זה בהחלט, וזה מה שאנחנו עושים. והתזה היא שהאומיקרון למחוסנים איננו מהווה סכנה. הם ידבקו, אבל לא יחלו מחלת השעה, יהיה להם יומיים, שלושה שפעת, ואנחנו רואים אלפי מקרים כאלה כל יום.
מה דעתך לגבי
אולי חסינות העדר?
כן, בדיוק.
אם זה יכול להוביל לחסינות העדר.
תראה, התשובה לכך היא עדיין לא ידוע. יכול להיות, כולנו באיזושהי תקווה סמויה שהאומיקרון מבשר את קץ המגפה.
או, זה, את קץ המגפה זה כבר משהו...
אז חיסון רביעי למה צריך? אז חיסון רביעי למה צריך?
כן, אז זה שתי שאלות שונות. אז קודם כל, לגבי חסינות עדר וסיום המגפה, הכל תלוי באיזה וריאנט יופיע. אתמול התפרסם למשל איזה וריאנט צרפתי, הסתבר שהוא מוכר לצרפתים כבר כמה ימים, איננו מזיק, איננו גורם.
כן, גם לא נתנו לו איזה שם קליט, אז אנחנו שהוא לא מגיע לפה.
לכן ה-CDC, ארגון בקרת המחלות האמריקאי, קבע את המושג וריאנט אוף קונצרן. כן, VOC, וריאנט אוף קונצרן, וריאנט שיש בו בכדי להדיד. ומכיוון שאנחנו לא יודעים אם יופיע וריאנט כזה אחרי האומיקרון או לא, אני מקווה מאוד שלא. לכן אי אפשר לענות על השאלה אם תהיה חסינות עדר, וזה סוף המגפה. לגבי החיסון הרביעי, אכן אין לנו ראיות חד משמעיות, דרך אגב אני קיבלתי הבוקר, לחבריי, כן.
לבריאות.
חיסונים הגיעו לשערי צדק, אז אני הייתי מהראשונים שקיבלו. אבל לחבריי אני אומר...
אתה לא מפחד מתופעות לוואי של החיסון הרביעי?
לא, לא.
מה ההבדל בין השלישי לרביעי?
לא חושש בכלל מתופעות לוואי. אני בספק אם לחיסון הרביעי יש מה שנקרא added value, ערך מוסף על פני השלישי, כי עובדה שאנחנו לא רואים מחוסנים בשלישית עם מחלה קשה. אבל א', אני צריך שמש...
גם אם רמת הנוגדנים ירדה אצלהם? אם הם נבדקו סרולוגית נניח?
אתם עוברים מנושא לנושא שכל הנושא הוא הרתעה.
אנחנו רוצים להספיק אותך כמה שיותר.
אין בעיה, רמת הנוגדנים... לא, לא, אני לא מתלונן, אני רק אומר, קשה להכיל את זה בכמה משפטים. רמת הנוגדנים היא מדד גס ביותר למוגנות של בן אדם. יש בתוך רמת הנוגדנים רמה של נוגדנים מנטרלים, שאותם קשה יותר למדוד והם לא מתפרסמים, ויש אנשים עם רמת נוגדנים גבוהה שהם לא מוגנים, ואנשים עם רמת נוגדנים נמוכה שכן מוגנים, כך שרמת הנוגדנים היא מדד גס בלבד לרמת המוגנות.
או, מעניין. טוב, אני חושב שהחכמנו, פרופסור יונתן הלוי, נשיא בית החולים שערי צדק, תודה רבה לך, בוקר לך, טוב. טוב.
כל טוב ובשורות טובות.
בשורות טובות.
שמע, קצת מרגיע, אם הוא יתחסן...
אתה הולך להתחסן רביעי?
אני לא, לא.
אתה עוד לא בן 60?
זה הולך, לא, שלישי כולנו. אבל מי השלישי?
לא, רביעי, אני מדבר.
רביעי,
אני... שלישי כבר עשינו, מה?
כרגע, קודם כל, זה רק מגיל 60 או 70 ומעלה.
אז אמרתי, אתה עוד לא בן 60.
ברוך השם, עוד נגיע.
אז יש עוד זמן.
יש עוד הרבה זמן, אבל אני...
כשאני אגיע לגיל 60, אני אתחסן
רביעי. לא, אני רוצה את הקמאה. מה עם הקמאה? אתה יודע כמה אנשים ביקשו
ממני
השבועות, הקמאה של בינתיים זה עובד.
אנחנו
כל
יוצאים...
מי שיש לו את הקמאה לא נדבק קורונה.
זה נכון. אנחנו יוצאים להפסקת פרסומות ומיד שווים. טוטום. הנה זה בא.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי ויאנקל פרידמן. נבחרת הדירקטורים של ישראל יוצאת לדרך. רוצים להיות שחקנים מרכזיים בחברות ממשלתיות מובילות? רשות החברות מגבשת נבחרת חדשה ואיכותית של דירקטוריות ודירקטורים, וזו ההזדמנות להצטרף. הגישו מועמדות עד 31 בינואר באתר רשות החברות. לפרטים נוספים חפשו נבחרת הדירקטורים של ישראל. ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
סוף עונה בטוגו, מגוון ענק של מגפיים ונעליים מ-29 שקלים ו-90 עד 129 שקלים ו-90.
מה?
טוגו, בסניפים ובאתר.
עכשיו במקימי, 50% הנחה על הקולקציה החדשה גם באתר. mekimi.co.il
מקימי סייר.
כפוף לתקנון.
כבר 8 שנים ברציפות, הכי הרבה משפחות בוחרות לעבור למכבי. הצטרפו גם אתם למכבי, קבוצת הבריאות הטובה בישראל. כוכבית 4535. ההצטרפות עד י"ג בשבט 15 בינואר.
יש קופות חולים, יש מכבי.
לא להאמין כמה הן יכולות לספוג. סנה סושי עם עקבות הפלא. סופגות יותר, חזקות יותר, אבות יותר. סנה סושי עם עקבות הנייר המוכרות והאהובות, עכשיו בגליל כפול. לחיסכון גדול בנפח היחסון. סנה סושי עם עקבות הפלא בגליל כפול. עשויות נייר מגבת איכותי, אבות, חזקות וסופגות מעולה, נוחות וחסכוניות בנסיעה וביחסון.
סוף עונה בטוגו, מגוון ענק של מגפיים ונעליים מ-29 שקלים ו-90 עד 129 שקלים ו-90.
מה?
טוגו, בסניפים ובאתר.
נתיב מובייל, שוברים את השוק במחירת סוף שנה. הנחה של 200 שקלים ודפדפן חינם על כל דגמי סמסונג 2021. מכשירי סמסונג מוגנים החל מ-590 שקלים. חייגו 074-700-1717. 074-700-1717. נתיב.
גם לכם נמאס לחכות למים חמים?
מחמם המים של פסגז. תמיד יש מים חמים. כוכבי 9636. פסגז.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
بدي اتوجه لابناء وبنات شعبي بالاول بدي اشكر النائب
لا 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 تايتم نحن لو على راديو رمالا ايتها انت רוצה לחש אתה רוצה זה גם לא הפרלמנט האיראני
ירדני
גם לא ירדני
ما ده يقول ليوت مصري
كان بسوا انا ماشي لهنوت
بدي اشكر كل اعضاء الائتلاف
اللي دعموا افشار ترجوم
توريدت ده توريدت
ده رجاء انا لو ما بين افشار ترجوم
انت ما بين ما كوره بكنيست اسرائيل تجي لي زي ما اتمول
חברת הכנסת אימאן ח'טיב יאסין מרע"מ עלתה לברך את ווליד טאהא ויוזמי חוק החשמל, והיא עשתה את זה בערבית. אגב,
תגיד,
רוב
מי אמר שזה, מי אמר שהתרגום נכון? אולי הם אומרים משהו אחד.
יכול להיות, אתה אומר.
ולנו הם אומרים משהו אחר.
אז יש חבר כנסת, לא זוכר מי, נראה לי בן גביר אולי, או משהו כזה, שדרש שלפני שחברי כנסת מדברים בערבית במליאה, שאגב, מותר להם על פי החוק, דרך אגב.
אני מאמין שמותר להם.
אז הם צריכים להודיע ליושב ראש הכנסת. וככה דואגים למתורגמן, לא, דואגים לתרגום, יש הרי באום, למשל, דואגים לאוזניות, מקומות, תרגום סימולטני, והוא רוצה שזה יקרה גם פה. אבל בכל מצב, עד כמה שאני הבנתי מילה פה, מילה שם, היא מברכת אותו, ואת בני עמי, ככה היא אומרת, השאבי, על מעבר חוק החשמל, אגב, עבר אתמול בקריאה שנייה ושלישית, חוק מטורף.
לא היו ימים טובים לתושבים, לערביי ישראל, מאז קום המדינה.
נכון.
מאז קום המדינה.
תקשיב, מי ששיחק אותה היחיד, זה רם.
יושב ראש הכנסת אתמול, בדיון הזה אנחנו מדברים עליו.
מה, מנסור עבאס?
כן, הם שולטים פה ביד רמה במדינת ישראל.
אין ספק. אין ספק ומוסים.
וכל זה, מי נתן להם את כל זה? בן אדם שרק עניין אותו להיות ראש ממשלה. והנה הוא הצליח. אמנם יש, אתה יודע שיש אומרים שדעתו קצת
השתבשה עליו?
משתבשת, כן. למה? שהוא לא עומד בלחצים. בהתחלה דיברו על תיאורים שלו, הוא מאוד השמין, הוא עלה באיזה 50 קילו נראה לי.
מה זה קשור?
אני לא יודע מה זה קשור.
אני חושב שהוא מתוסכל, מה זה קשור אבל לזה?
הכל ביחד. הבן אדם שהוא לא מרגיש טוב, אז זה כולל גם הגוף שלו, וגם הנפש, וגם הכל ביחד. תשמע, בן אדם שמתפרץ ככה.
הוא מבחינתו עשה אקזיט.
די כבר אומר, אופילי מהעיניים.
מה זה קשור?
זה לא ראש ממשלה.
מה זה קשור? בן אדם שיושב כל היום ושומע את האנשים תוקפים אותו, אני עכשיו מלמד עליו זכות, באמת.
אוקיי, אוקיי.
יושב במליאה ושומע, הוא חייב לשבת, הוא לא יכול להתפטר בנורווגי. דרך אגב, שמעתי משהו חדשני.
כל ראש ממשלה.
רוצים לעשות רוטציה נורווגי. יאיר לפיד.
עבדה הבושה,
עבדה הבושה לגמרי. לא, לא, אבל מה שעבדה הבושה עוד יותר, איתנו? עוד מעט תהיה איתנו. אתה יודע מה, בוא נשמור את זה בשבילו, אבל רציתי, אני חייב להגיד, לא, אני חייב להגיד את זה עכשיו. הם רוצים לקצר את הסדרי הדיון. בעצם חוק החשמל היה אמור להיות איזה פיליבסטר של 90 שעות או משהו כזה. ויש טריק, לא טריק, חוק, שאפשר בדיונים מאוד חשובים, כמו התקציב וכאלה דברים, אפשר בעצם לקצר את הדיונים, סעיף 98, וכך בעצם לייתר את האופוזיציה. עכשיו, אני אומר, כל מה שיש לאופוזיציה זה דבר אחד. הרי לקואליציה יש רוב, תמיד יש רוב, יש לה אצבעות, אחרת היא לא הרכיבה ממשלה. כל מה שיש לאופוזיציה זה לדבר. אז בעצם את הדבר היחיד אתה רוצה לקחת להם? את הדיבור, ואתה מגביל אותם? אז סביר למה הם יצאו, כן? אבל בסוף, בסוף אני אומר...
רגע, תוסיף, והכל תחת גיבוי משפטי? לכאורה.
יש בזה שאלה, לא בדיוק.
עד שהנה, עד שהיועץ המשפטי אומר אחרת, וגם את זה מצפצפים.
לא סופרים אותו, כן.
אז הזאת המצח שלהם עולה מדרגה כל יום.
ולכן אני אומר, זה צביעות ומוסר כפול של השמאל והאופוזיציה. והקואליציה, סליחה, כשהם נמצאים בשלטון כרגע, הם עושים מה שהם רוצים, בגיבוי של רעם, בגיבוי של ימינה, בגיבוי של, של האנשים האלה. אבל מצד שני,
אמר לי אתמול מישהו על זה, אמר לי אתמול מישהו על זה, תשמע, 20 שנה הם רואים את הימין שולט, ביבי היה פה, הוא עוד יחזור, אבל הוא בעזרת השם, אבל הוא היה פה 20 שנה, תקשיב, שלט, לא היה להם שום סי בשום נושא פה בארץ. עד שעכשיו יש להם איזה שנה שהם פה, הם מנצלים הכל, כי הם גם יודעים בתוך תוכם שזו הזדמנות שלא תחזור.
נכון.
הציבור יעיף אותם הביתה בבחירות הבאות.
לא יודע, כן, בסדר, לא יודע מה הסיטואציה שתהיה, אבל אני חושב שההתנהלות של נפתלי בנט, שורה תחתונה בנושא הקורונה, היא מבולבלת. אני חושב שהוא לא רק בפן האישי מבולבל, כמו שראינו אותו אתמול בכנסת, מתפרץ על אורית סטרוק, על חברי כנסת, ממש מתקרב, אתה יודע שעצרו אותו בכוח. זה לא היה...
ראיתי את הסרטונים,
זה היה מטורף. אתה יודע, אולי נשאל בן אדם שהיה שם, מה הייתה הרגשה? חבר הכנסת אופיר אקוניס מהליכוד, בוקר טוב.
בוקר טוב לכם.
אתה היית במליאה כשנפתלי בנט קצת איבד את האשתונות? קצת או הרבה, לא יודע, זה מושג...
נפתלי בנט לא איבד קצת את האשתונות. נפתלי בנט היה אתמול באיבוד אשתונות מוחלט, אני חושב שהוא היה, כך נדמה, על סף התמוטטות הצבים. זה דבר מדאיג מאוד. בכלל אני רוצה להגיד לכם הבוקר הזה, שני דברים גדולים, מדאיגים מאוד, קרו אתמול במליאת הכנסת. האחד היא אותה התמוטטות הצבים, כך נדמה, או משהו שקרוב לכך, איבוד השתונות טוטלי של בנט, והדבר השני שהוא לא פחות חמור, דגל שחור כהה, הונף אתמול מעל הדמוקרטיה הישראלית, כאשר ממשלה שהוא קונתה על ידי ראשי העשר
מעלות, מעלות ימינה, כן.
עשר מעלות ימינה מעלה, ומאשרת את מה שמכונה חוק החשמל, שינוי חוק התכנון והבנייה.
איך באמת אתה מסביר את זה? אתם לא הייתם מעיזים, גם אם בשביל משהו, הישרדות פוליטית, לא הייתם מעיזים לעשות דבר כזה. איך אתה מסביר את זה? להפקיר את כל סיסמה קודמת, הם עושים הפוך.
זאת שאלה גדולה מאוד, זאת שאלה שקודם כל אני לא מופתע, באופן אישי אני מכיר את נפתלי בנט, ואת הילד שקד משנת 2006. אני, את המלצתי לנתניהו, שלא למנות אותם לתפקידים, בעיקר את נפתלי בנט אגב, המלצתי לא התקבלה, אני הייתי אז יועצו של נתניהו, המלצתי את המלצתי לראש האופוזיציה דאז בנימין נתניהו, המלצתי לא התקבלה, וכמו שאומרים בלעז, the rest is history, כל השאר הוא כבר היסטוריה, והנה מאשר יגורנו בא לנו, מאיש אשר הגיע משום מקום, ממש משום מקום, לנהל את לשכתו של נתניהו ב-2006, הפך לראש ממשלה, לפחות על הנייר, ב-2021, בדיוק על פי תוכניתו, אולי התעכבה בכמה שנים אגב, חשבתי שהוא רצה, הסבירות הייתה שהוא רוצה לעשות את זה עוד קודם לכן, כאשר הוא קורט את הברית האחים עם יאיר לפיד, בשנה
ראשון,
הראשונה...
סיבוב ראשון זה לא הצליח, סיבוב שני הצליח.
זה לא הצליח מדויק לגמרי. זאת הייתה התוכנית הגדולה, אגב, לעשות את כל מה שאנחנו רואים ב-2021, ב-2013, אבל אז היה להם חסר המנדט, ואז הם גם לא העזו להישען על הרשימה המשותפת, ולי שהתנועה האסלאמית אז עוד הייתה חלק מן הרשימה המשותפת. מה שקורה בכנסת בחודשים האחרונים, בחצי השנה האחרונה, הוא פשוט הידרדרותה של הדמוקרטיה הישראלית לתהומות שאני מאוד מקווה שהיא תוכל להתאושש מהם. אגב, בעם היהוד...
בטיפול בקורונה אתה רגוע? כשאתה רואה ששר אחד אומר א', שר אחד אומר ב',
ליברמן מטיל אולטימטום על ההגבלות.
מיד ניגע גם בקורונה, שהיא בוודאי חלק מאותה קריסת מערכות.
אין מנגנון פיצוי, בזמנכם הממשלה דאגה, הרי פה בדה פקטו יש סגר, ובזמנכם כשהיה סגר, כשהיה זה היה מנגנון פיצוי, היום אין כלום, יש סגר בלי כלום.
אני גם מיד בעניין הקורונה וקריסת המערכות הקשורה בה, כפי שאתה הצגת עכשיו, גם את העניין הכלכלי. אני רוצה לעמוד עם המאזינים ואיתכם על קריסתה של הדמוקרטיה הישראלית. הדמוקרטיה הישראלית, קריסתה החלה כאשר אדם עם 6 מושבים בכנסת מקבל את רשות הממשלה. אני אמרתי במליאת הכנסת וברעיונות, נדמה לי גם בתחנה שלכם, אולי לא בתוכנית הזאת, אבל...
זה החוק, בוא, אי אפשר, אתה לא יכול פתאום לעשות חוק כבקשתך. זה החוק, הוא אסף 61, הוא ראש ממשלה, מה נעשה?
כך החלו המשטרים האפלים ביותר בתולדות הדמוקרטיות במאה ה-20 בעולם המערבי. השתלטות של מיעוט מבוטל מתוך מספר הקולות המשוקלל שקיבלה רשימה כלשהי לפרלמנט, והשתלטות מתוך הפרלמנט, באמת כפי שאתה אומר בצדק, באופן כזה שהוא חוקי, הוא איננו בלתי חוקי. זה נכון, האם הוא מוסרי?
קשה אבל מסריח אצלנו קוראים לזה.
מאוד, מאוד, מאוד מסריח, הוא מאוד מדאיג, ולכן, וכאן אני עומד שוב על, על המראות הנוראים מבניין הכנסת, אתמול ממליאת הכנסת, אני ראיתי כבר הרבה מאוד דברים במליאת הכנסת, וגם את ההשתוללות של חנין זועבי, אחרי שחזרה ממשת המרמרה, וגם דברים איומים ונוראים אחרים. אני חושב שאתמול, כאשר בנט, קרוב מאוד למצב של התמוטטות עצבים, איננו שומר על קור רוחו, הרי ראשי ממשלה ישבו על הכיסא הזה וספגו אלבונות נוראיים, כאשר הם יושבים על כיסא ראש הממשלה. אני מדבר אגב על, על, אפילו על 30 השנים האחרונות, על נתניהו שהיה שם וישב וספג אלבונות קשים מאוד מציפי לבני ומייר לפיד ומבנט עצמו ומאחרים, אחרים, גם אריאל שרון קודם, גם הוא ישב שם וראה ושמע את כל מה שאמרו עליו.
אל תביא דוגמה, אלה אנשים ממלכתיים, אלה אנשים עם קלאס, אלה אנשים שיודעים לכבד גם את היריבים, מה אתה מביא דוגמה?
גם עם הביקורת על שרון וההתנתקות בדיון ההוא, שנמשך נדמה לי יומיים או שלושה, הייתה מאוד מוצדקת מבחינה מדינית, היו שם דברים קשים מאוד שנאמרו עליו, והוא לא עשה את מעשה בנט. אני חושב שבנט אתמול באמת עבר כל קו אדום בהתנהגות בלתי ממלכתית, בלתי ראויה, מסוכנת ומדאיגה.
תגיד, אתה היית בעד להחרים את הדיונים במליאה בתגובה?
אני אמרתי, לא, אני חשבתי שאנחנו חייבים להצביע, היה גם איזשהו דיון פנימי, ממש על סף הכניסה להצבעה, ואני אמרתי שאנחנו חייבים, בוודאי, דיברתי על החוק הזה, של חוק החשמל, שאנחנו חייבים להיאבק בו עד הסוף בכל צורה, משום שאני חושב שמעבר לעובדה שהוא מלבין פורעי חוק. אגב, בצורה די, אני חייב להגיד לכם, די גזענית, כי הוא בעצם מיועד לאוכלוסייה מסוימת.
זה מה שאני לא מבין, אני רציתי לשאול, למה אני לא יכול לחבר את הבית ללא טופס 4?
אתה לא תוכל, קודם כל אני לא חושב שאתה בנית בצורה בלתי חוקית.
לא, אבל נניח, אם לא יצאר שעשה איזה תוספת, נו מה.
אתה לא השתלטת על אדמות מדינה במשך עשרות שנים,
אתה צריך להיות עבריין גדול, אתה צריך להיות עבריין גדול בשביל לקבל את זה.
אני חייב להגיד לכם, הדבר המדאיג ביותר פה, הוא אם יהיה מסב כזה ביישוב אחר, והוא איננו יישוב בדואי בדרום, או איננו יישוב ערבי בצפון, ויהיה מקרה כזה, אני אקח דוגמה את תאיר בני ברק, תהיה השתלטות, דוגמה, אני מבין שאתם משדרים משם.
נכון.
תהיה השתלטות של אחד מהאזרחים שמקשיבים לנו עכשיו, על אדמת מדינה.
מה יגיד בגץ?
בדיוק ככה, בגץ לא יוכל לבוא ולטעון שום דבר, בדיוק לזה אני חותר.
אנחנו חלילה לא מעודדים הפרת חוק, אבל באמת מה יגיד בגץ? אני לא יודע.
לא יוכל לבוא, לא, פשוט לא יוכל לבוא ולטעון שום טיעון אחר, משום שהכנסת הלבינה. בעצם אם תרצו בכך גם ברטרוספקטיבה.
אבל יש לי חדשות לשתיכם, גם למראיין איתי לצידי וגם לך, כשהרי הליכוד יחזור לשלטון, אז היועץ המשפטי יתעורר. מה, אתה לא רואה שעכשיו הוא יושן ושנה כבר, וברגע שאתם תהיו בשלטון חזרה, הוא יתעורר. כל דבר שתעשו יגיד לכם לא. אין דבר כזה קיצור זמן, אין דבר, שום דבר לא יעזור.
אז אני אומר לכם לשניכם וגם למאזינים, אני גם חייב לך תשובה על הקורונה, לא רוצה לחמוק מזה. אני חושב ששנים ארוכות שבהן התרענו, אני בוודאי ועוד כמה חברים בסיעת הליכוד, מפני השתלטות מוחלטת של מערכת המשפט על המערכת של הרשות המבצעת וגם על הרשות המחוקקת, ובעצם ביטולה על ידי אותו אקטיביזם שיפוטי שלכן אומנם החל באמצע שנות ה-90, אבל הוא בא ביתר סט ב-20 השנים האחרונות, כולל כניסה וחדירה למוסדות הרגישים ביותר של צבא הגנה לישראל, שירות ביטחון כללי ואחרים. אני גם לא אומר שהם חפים מביקורת, בשום אופן אני לא אומר את הדבר הזה. אבל אני, מה שאני אומר הוא שהביטול של הרשות המחוקקת והרשות המבצעת על ידי הרשות השופטת בהחלט היווה סכנה גדולה מאוד לדמוקרטיה. הם הכתירו את עצמם כשומרי סף, אבל הדבר המעניין שקרה השבוע, וזה קשור לאותה קריסת מערכות, לא בריאותית אלא חוקתית, שהיועצת המשפטית של הכנסת,
כן, הטריה, אמרה להם שזה לא... אבל אני דרך אגב חולק
על... רגע, ואז הם אומרים, היא אומרה מטריה, אבל...
כן, אנחנו נעשה מה שבא לנו, ברור, זה פשוט.
וזה עובר בשתיקה.
לא, אבל אני חייב להגיד מה שאמרתי לך מקודם, שהדבר היחיד, בעצם הכלי היחיד, לקואליציה הרי יש רוב, והדבר היחיד שיש לכם, האופוזיציה, זה לדבר. ואם לוקחים ממכם את האפשרות לדבר, ומגבילים אתכם באמצעות סעיף 98, אז אין לכם מה לחפש שם, כי אתם אפילו לדבר לא יכולים.
תביטו, אני נדמה לי בקיץ, בימי הקיץ שבהם באמת לא יצאנו כמעט ממליאת הכנסת ימים שלמים, וחוקקו החוקים, ובהם החוק המושחת ביותר, אגב, מדברים על שחיתות ציבורית, הנה השחיתות הציבורית הכי גדולה, קוראים לה החוק הנורווגי, בממשלת בנט אבס לפיד.
מה שהתפרסם היום על הרוטציה שהם רוצים לעשות.
רוטציה בנורווגי, כן.
איבדו את הבושה לגמרי.
ושם, לגמרי, ושם אני איבדתי את עמדתי, וכרגע, כל בפרוטוקולים של הכנסת, בנאומים שלי, שאני משתף בדף הפייסבוק ובדף האינסטגרם שלי, סכנה לדמוקרטיה. הממשלה הזאת זה לא לקחת שלט, ממומן על ידי עמותה אירופית, לשים אנשים בתשלום על הגשרים ולהניף דגלים שחורים. אתמול הונף דגל שחור מעל הדמוקרטיה הישראלית. ולא רק אתמול, וכל השבוע.
אני שם לב אבל שאתה מתחמק מענייני הקורונה. ואני, עד שתענה, אני מוסיף לך וטיפה מקשה עליך, למה אתם היום כשאתם באופוזיציה, אתם נותנים לממשלה, זה בסדר גמור, הם מנווטים והם קובעים הכל, אבל אתם לא מוציאים קריאה לציבור, לכו להתחסן. אתם כאילו, איך אומרים, עזבתם את הגה המדינה, אתם כבר לא אוכפת לכם גם. ככה זה הרגשה.
אני חולק ב-100%. קודם כל, אני כבר עכשיו...
למה? מתי קראת? אני שואל אותך, מתי קראת לציבור, לכו תתחסנו? מתי הבאתם...
קודם כל, אני מוסר את ההזדמנות לרעיון הזה ולומר, לכו להתחסן היום, הבוקר, תעשו את כל מה שנדרש. הייתי רוצה לבוא ולומר, גם אמרתי את זה אגב בעבר, כולל בעת חברותי באופוזיציה. אני רוצה לבוא ולומר עוד דבר. אנחנו נעשה הכל כדי לתמוך במדיניות נכונה בעניין הקורונה, אבל מה? אין מדיניות. והנה אני מסביר לך את עמדתנו, במה אתה מצפה, תגיד לי באמת, תגידו לי שניכם, תנו לי תשובה כנעתם עכשיו, נהפוך תפקידים, באיזו מדיניות אתם מצפים שנתמוך, במדיניות שמשתנה 4 פעמים ביום, תגיד הציבור, תצא עכשיו לרחוב, נדבר לי בדרך ז'בוטינסקי, אתם נמצאים.
זה צמוד אלינו, נכון.
סמוך לעיר המדגן, הייתי אצלכם ואני עוד אחזור. אני אומר לכם, תצאו ותשאלו את הציבור, ותקחו מדגם מייצג של הציבור.
אנחנו לא יודעים, איזה לציבור? אני והוא, הבוקר דיברנו, התחלנו את התואר, אנחנו לא יודעים. יד ימין אומרת ככה, יד שמאל אומרת ככה. שרת החינוך אומרת א', שר הבריאות אומר ב'.
שר האוצר אומר ג'.
ולכן כאשר אתה שואל אותי, למה אנחנו לא תומכים במדיניות, אני שואל אותך באיזו מדיניות? זאת השאלה. אם הייתה מדיניות, אגב, לנו הייתה מדיניות קשה, כואבת, אני כשר עבודה ורווחה בשלהי הכהונה הקודמת, היו הפגנות מתחת לביתי, רועשות, מגדולות, מאוד סוערות על כל מיני החלטות שקיבלנו. קיבלתי מכתבים, כולל מכתבי נעשה, כל מיני, בואו, ודברי נעשה דרך אגב גם כן, אבל לא על כל דבר יצאנו להתלונן, כי חלק מחייו של איש ציבור זה לקבל...
בסדר, לא תקפו אותך כמו את סילמן, מה אתה רוצה?
ולעיתים ביקורת, בוא אני אומר לך, את התקיפה הזאת בתחנת הדלק אכן לא חוויתי, אבל האם חוויתי דברים חמורים לא פחות, חלק מהם ברחובות תל אביב או בשכונתי בתל אביב? התשובה היא כן, אני לא אומר שהייתה כאן אבל תקיפה פיזית בהכרח, אבל בוודאי היו דברים קשים מאוד, באלימות מילולית קשה מאוד. אבל לא כל דבר, אדם במערכת הציבורית צריך לדעת שהוא לעתים מותקף, ולעתים גם מותקף בבוטות.
שאלה לפני סיום, אתה רואה איפשהו את הממשלה הזאת ממשיכה לשנתיים שלוש הקרובות, או שאתה כן רואה איזה פתח יציאה בקרוב?
אני לא יודע, לשנתיים שלוש הקרובות אני חושש מדבר אחד. התמוטטות העצבים אתמול במליאת הכנסת של נפתלי בנט בעצם גורמת לו במידה רבה מאוד שלא לחשוב עוד בצורה שכלתנית. הרי נפתלי בנט לא היה מקיים את חוק החשמל כחבר כנסת באופוזיציה, ואפילו אני אומר לכם...
אתמול יצא סרטון, הוא אמר ביום הראשון שהוא ראש ממשלה, הוא יסדר את זה.
החלטה ראשונה היא הסדרת ההתיישבות הצעירה. כך הוא אמר, וגם צעקתי לו את זה, לא ברמת קול גבוהה מדי, אבל באמירה שנשמעה היטב בכל החלל של מליאת הכנסת, שזאת היא הבטחתו. הוא כמובן העדיף להתעלם מן ההערה הזאת ולטחון ראשו באיזשהו דף פיקטיבי שהוא שם עסק בו. אני אומר לכם שלצערי, בשל אובדן שיקול הדעת של בנט, אגב הוא לא לבד, אובדן שיקול הדעת הוא כולו על במפלגת ימינה. למה ניר אורבך מעז להצביע כמו שהוא מעז? למה עידית סילמן מעזה להצביע כמו שהיא מצביעה? למה אלקין וסער כמובן עשו את החוק הנורווגי, שניהם נורווגים, כן. אבל הנורווגים שלהם לא היו אמורים לבלום את זה. הנורווגים שלהם, מה הם היו אמורים לעשות? להצביע בעד, ואני אומר לכם, לא רק כחבר באופוזיציה, גם כשר בממשלה, בנט היה עולה עלי בריקדות, ועושה את הדבר שהוא מתנגד לדבר שהוא עשה אתמול, וזה לאשר את חוק החשמל. הוא לא היה מאפשר לשום קואליציה שהוא היה חבר.
דברים שרואים מכאן לא רואים משם. זה,
כשר חינוך או כשר כלכלה, נכון מאוד. בממשלות נתניהו, הוא היה גם שר ביטחון, אני מזכיר לכם שלבנט יש ביקורת, כשהוא עולה לדיון בכנסת ב-40 חתימות, יש לו ביקורת על הכלכלה שלנו, על החינוך שלנו, על הביטחון שלנו, רק שוכח שמרבית העשור הקודם, כמעט חציו, או כמעט חציו, אולי אפילו למעלה מחציו, הוא היה שר.
קראת את הרב מחר שלו, אגב, ממש לסיום, קראת את הרב מחר איך לנצח מגפה? את הקורונה?
אני הצעתי לו לכתוב ספר חדש, ספרון, איך
להונות
מדינה.
טוב, את זה אנחנו נקרא. השר לשעבר אופיר אקוניס, חבר הכנסת, תודה רבה לך, בוקר טוב.
יהיה לכם טוב, שבוע טוב.
גם לך, שבת שלום.
לכו להתחסן
ושמרו
על
עצמי. אנחנו התחסנו, אבל כן, מי שעדיין לא התחסן.
את הרביעי עוד לא, את השלישי התחסנו.
מצוין, טוב עשיתם.
תודה רבה לך, בוקר טוב. אנחנו נצא לפרסומות ומיד נשוב.
מיד לשוב למהדורת הבוקר סוף השבוע עם איתי גדסי וינקלה פרידמן. נכנסתם לבידוד? קיבלתם מסרון מהמשטרה? התחברו בקישור להסכמון, אמצעי דיגיטלי לאישור מרחב הבידוד. כך תוכלו לאשר בלחיצה את מיקומכם ולבצע שיחת וידאו עם מוקד האכיפה. מאשרים מיקום, עונים לשיחה ונמנעים מביקור שוטר וכנסות מיותרים. הסכמון, רואים שאתה בטוח שם. מגישים המשרד לביטחון הפנים ומשטרת ישראל. ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה ולכן המחיר עדיין אטרקטיבי. לפרטים התקשרו עכשיו, כוכבית 2567.
דוקטור, אני רואה כוכבית 3122.
מוזר, אלו לא המספרים על הקיר.
זה המספר של עיניים, דוקטור לוינגר.
בלי משקפיים, רק עיניים דוקטור לוינגר. הרשת המובילה בישראל להסרת משקפיים בלייזר. עם הטכנולוגיה המתקדמת בעולם ולמעלה מ-20 שנות ניסיון, עם עשרות אלפי מטופלים. ובנוסף, הבדיקה והניתוח מתבצעים על ידי אותו רופא מומחה. עיניים דוקטור לוינגר. לבדיקת התאמה חייגו.
כוכבית 3122.
אז יהיו לנו מים חמים תמיד?
כן.
כל הזמן?
כן.
גם בבוקר?
כן.
באמצע הלילה?
לפני בית ספר?
אפילו...
כן, כן וכן.
מחמם המים של פסגז. תמיד יש מים חמים. כוכבית 9636. פסגז.
מקימי.
רשת האופנה מקימי פותחת את הסניפים עם 50% הנחה על הקולקציה החדשה.
מקימי, סי האופנה.
כפוף לתקנון.
חדש, ליל שישי במסעדת אספרגוס. פותחים שולחן לחוויה קולינרית משובחת בישיבה במקום. להזמנת מקום חייגו 03-373-0040.
דור, למה הנחת את הכלים פה?
יש לך הצעה טובה יותר?
מה, אני איקאה?
הצעה מיוחדת באיקאה. מגוון רחב של מוצרים במחירים משתלמים. מ3-31 בינואר בחנויות איקאה.
נושאים נכבדים, זוהי קריאה נוספת ליוצאים לחופשת סוף שבוע במלון הפאר דן פנורמה אילת.
מרגליות תיירות וכל חי מזמינים אתכם לסוף שבוע פרשת יתרו, שבת מעין עולם הבא. בואו ליהנות מסוף שבוע בלתי נשכח. להזמנות תתקשרו עכשיו 02-666-5555 02-666-5555.
אז קחו את המזוודות וטוסו ליהנות.
מרגליות, תיירות בנופש בארץ ובעולם.
עכשיו ב-Yellow Winter Days, חטיף שוקולד אליט מהמגוון שבמבצע בשני שקלים בלבד. למתדלקים בתחנות דלק פז. Yellow, בדרך שלך. כפוף לתנאי המבצע בתחנות. הקוד ניתן למימוש בתוך 24 שעות בתדלוק בנזין או סולר.
ניפגש בחנות Yellow בבני ברק.
בלי משקפיים, רק עיניים דוקטור לוינגר. הרשת המובילה בישראל להסרת משקפיים בלייזר. עם הטכנולוגיה המתקדמת בעולם ולמעלה מ-20 שנות ניסיון, עם עשרות אלפי מטופלים. עיניים דוקטור לוינגר. בבדיקת התאמה חייגו.
כוכבית 3122.
אמא, האומיקרון כאן. אני מוגן?
מרבית הילדים עדיין אינם מחוסנים, ולכן הם חשופים יותר לתחלואה בזן החדש, הכוללת סיכון מוגבר לאשפוזים ולסיבוכי קורונה, דלקת פימס ולונג קוביד. הדילמה האמיתית היא, האם נרצה שהנגיף יפגוש את ילדינו כשהם מחוסנים ומוגנים, או כשהם חשופים? התשובה ברורה, ילד מחוסן הוא ילד מוגן. מצייתים לדעת תורה ומחסנים את הילדים. שימו לב, מבוגרים שחוסנו אך טרם נטלו מנת הבוסטר, זה הזמן. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי. 03-5 1-800-799-7000. מגיש משרד הבריאות.
עכשיו איתכם, מהדורת הבוקר סוף השבוע, עם איתי גדסי וינקה לפרידמן.
שומע?
כולי אוזן.
מה היה אתמול בהילולה? דיברנו שבוע שעבר על ההילולה. המשטרה רצתה...
על הילולת הבבא סאלי.
כן, על הילולת הבבא סאלי. היום.
אני אגיד לך מה, אנחנו החלטנו לבטל את המרואיין הבא, כי אנחנו רוצים לשמוע מאדם שהיה שם ונמצא איתנו כאן באולפן, אבי גדלוביץ'.
בוקר טוב איתי ויאנקלה, בוקר אור.
מה, המשטרה סוגרת ויש עצורים ויש אלימות, מאיפה אפשר להתחיל את הסיפור הזה? ולמה זה לא אמור להיות יותר פשוט, כמו משחקי כדורגל ענקיים שראיתי השבוע, עם עשרות אלפי אנשים שמגיעים ולא קרה שום דבר, גם שם זה באוויר פתוח.
טוב, אני חושב שיש פה שני דברים. קודם כל, ברור שבציבור הייתה תחושה בימים האחרונים, מאז שהמשטרה... ניסתה לתת הנחיה לסגור, בעצם לבטל את ההילולה, הייתה תחושה של סוג של אפליה, כשמדובר באירוע דת, אז המשטרה פתאום מתחילה לדבר על בטיחות, ועל קורונה, ועל הגבלות, וכשמדובר באירועים אחרים, שיכולים גם להיות עם 20-30 אלף איש, שם הכל בסדר והכל מותר, ברור שיש פה משהו שלא נראה טוב, אבל...
בפועל, מה קרה שם?
שנייה, קודם צריך לומר שההיערכות של המשטרה הייתה מטורפת, וזה בגלל מה שקרה במירון, בגלל האסון במירון, אז ראינו באמת
היערכות מטורפת, וגם קיבלו המון כסף, ועוד 500,000, ואז עוד 600,000, וכן, כן, ברוך השם. כן,
שוב, צריך לומר שלפחות לפי טענת המשטרה, זה בעצם היו דרישות הבטיחות, ולכן גם רצו בעצם לבטל. מה שקרה בפועל תכלס, הציון עצמו היה סגור השנה, אני אגב זכיתי להיות שם, התפללתי גם עליכם, ינקלה ואיתי.
לך יש קשרים,
תודה רבה. כן. אני כבר מרגיש הבוקר, אני באמת הרגשתי...
משהו אחר, הרגשת משהו אחר.
תודה רבה. אנחנו נזכור אותך גם, אני ואיתי נזכור אותך בפעם הבאה שאנחנו הולכים.
כברי צדיקים.
לא, הוא גם צריך שידוך, בעזרת השם.
בעזרת השם, בזכות הבבא סאלי.
כן?
ממש...
רגע, זה ציון היה סגור.
ראיתי איזה סרטון, הייתה אלימות, היה בלגן, מה קרה שם?
כן, היו כמה תקריות, צריך לומר שלא בכל התעודים, זה באמת כפי שזה היה נראה, היו מקרים של אנשים שניסו לפרוץ מחסומים, היו מקומות שבאמת נגרם דוחק, והמשטרה באמת חששה שהולך לקרות פה עוד אסון, כמו בכל מקרה כזה, מה שנקרא, אין שחור ולבן, אבל היו בהחלט מקרים שראינו אלימות של המשטרה כלפי מתפללים, לפחות בחלק מהמקרים שאני ראיתי, האלימות הזאת לא הייתה מוצדקת, בחלק מהמקרים, אולי כן, תודה, לא הייתה באמת ברירה, החשש גדול מהאסון, אבל אלפי אנשים שהגיעו אתמול, ההילולה התנהלה באופן, בצורה חריגה, לא כמו שאנחנו
מכירים. היא ממשיכה גם היום, לא?
נכון, עד היום בחצות, בעצם מבחינת המשטרה לפחות, מאמין שגם אחרי זה יגיעו אנשים. התפילות מתנהלות, כמו שאמרנו, מחוץ לציון, מחוץ למתחם ברחבה. המשטרה בעצם מכניסה 300-400 מתפללים, הם מתפללים שם במשך 7 דקות, ואז הם מוציאים אותם החוצה, וככה בעצם בשיטת האמבטיות, כן, ככה זה נקרא. וזהו, נקווה באמת שהאירוע יסתיים בשלום, כן.
אבל עדיין חסר לי קצת החידוד בהבדל. מה ההבדל בין זה לבין כל משחק כדורגל רגיל שיש?
חד משמעית, אני מסכים איתך. אני חושב שהמשטרה הייתה צריכה, שוב, אני לא יודע אם באמת, יכול להיות שההנחיות מגיעות מלמעלה, ולא דווקא מהמשטרה, אבל מי שקיבל את ההחלטות, אני חושב שהיו צריכים לעשות פה איזשהו, זה היה צריך להיות הוגן יותר. אם אנחנו רואים משחק כדורגל עם 20 אלף איש בלי הגבלות, אז גם הילולה, כמובן, תחת הנחיות בטיחות, כמו שצריך, בסוף חיי אדם חשוב יותר מהכל, אבל עדיין אין שום סיבה שמשחק כדורגל יתקיים עם 20 אלף איש.
אז מה, הגעת לפה ישר משם?
כמעט, הספקתי לישון איזה שעתיים.
איזה חרוץ אתה.
טוב, אז הנה, קיבלתם ישר מתוך ההילולה מה שקורה, ומי שלא הספיק יכול להגיע גם היום.
כן, הוא אומר עד חצות.
אפשר להגיע תמיד, אבל בלילות זה סגור, הציון, אז אפשר ככה משהו באזור. טוב, אבי גדלוביץ', קודם כל תודה רבה שאתה יודע, היית שם בשבילנו, התפללת עלינו שם, וגם על המאזינים שלנו, אבל העירו לי ששכחנו איך שולחים הודעות לשידור. אפשר לעשות את זה מוטי, יש לנו שנייה?
אני גם לא מכיר את האופציה, תספר, תלמד
אותי גם. אוקיי, אז אפשר כמובן לחייג אלינו 03-593-93, ומי שרוצה לשלוח לנו הודעה, ואולי אם יהיה איזה משהו מאוד מאוד מעניין, נקריא את זה גם בשעה הבאה, 055-333-93. 93-93. אני חוזר, 055-333-93-93.
אם מישהו יתעצבן, או באתר, או באפליקציה. ממה שאיתי גדסי אמר הבוקר.
חס ושלום.
יאללה, תכתבו את זה.
טוב, נהיה כאן גם בשעה הבאה. שיהיה לכולכם בוקר טוב ושקט.
בישראל ובעולם מצביעים על עלייה חדה במספר הנדבקים בקורונה בכלל ובזן האומיקרון בפרט. משרד הבריאות הנחה להקדים את קבלת המנה השלישית לזכאים שטרם קיבלו אותה. אם התחסנתם רק בשתי מנות וחלפו 3 חודשים מקבלת המנה השנייה, תאמו עוד היום תור למנת הדחף בקופת החולים שלכם. פרטים נוספים בקו המידע לציבור החרדי, 03-509-7000. מגיש משרד הבריאות.
זקוקים להשתלות שיניים והסיפור יקר לכם? חייגו עכשיו לאיילון, המרכז להשתלות שיניים, כוכבית 5539, כוכבית 5539, ותקבלו מחיר מפתיע במיוחד.
סוף עונה בטוגו, מגוון ענק של מגפיים ונעליים מ-29.90 עד 129.90.
מה?
טוגו, בסניפים ובאתר.
ברוכים הבאים למצפה יהודה, העיר החרדית במבואות ירושלים. בימים אלה מקדם משרד הבינוי והשיכון את תכנון מרחב מצפה יהודה. הבטיחו את עתידכם במקום והצטרפו למאות שרכשו קרקע במיזם הפרטי המקודם בהובלת השר לשעבר אורי אריאל. הצטרפו כעת כשעדיין הקרקע אינה זמינה לבנייה